אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה עריות!
יאללה עריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא, עם גיא ויטנברג, גלעד קפח ונטע פרנק.
שלום, שלום, ותודה שחזרנו אלינו לרדיו על הגל, יאללה הריות. אנחנו כאן בתוכנית עם נטע פרנק, גלעד קפח, גיא ויטנברג ונאורי טגני על הסאונד. היום בתוכנית, בגדול, מה שחשבנו בהתחלה לעשות זה לעשות חלק 2 של התוכנית הקודמת, ערכי צהל. אבל באמת בגלל יום הזיכרון ויום השואה, החלטנו שהרבה יותר ראוי זה לדחות את זה לתוכנית אחרת ולדבר יותר על הנושאים האלה. אז באמת, יום השואה זה יום שעברנו בו משואה לתקומה, זה בעצם כל הפואנטה של היום הזה, מהמקום הכי נמוך שיש, הכי רע שיש, כאילו שום דבר בעולם לא יכול להתחרות בשואה, למדינת ישראל, כאילו למקום ששומר על כל היהודים, והמקום הבטוח של כולם.
חד משמעית, גם מאוד אפשר לקשר את זה לחיבור. יש אומרים גס ויש אומרים חיוני בין יום הזיכרון ליום העצמאות, שאיך שנגמר יום הזיכרון, פתאום מגיע יום העצמאות, וכאילו יום הזיכרון אנחנו מתאבלים וזוכרים את החיילים ואת האזרחים ש...
זה בעצם המקום הכי מובהק שאנחנו יכולים לראות את זה.
כן, כאילו זה המקום הכי מובהק שאני חושבת במדינת ישראל, בערכים של מדינת ישראל ובחגים ובסמלים שלה, שאפשר לראות את המשפט הזה של משואה לתקומה.
ממש.
כאילו ליפול ולקום.
זה ממש זה, והשנה כאילו אני גם בטוח שיום הזיכרון יהיה כואב במיוחד.
וגם יום העצמאות, כמה שאנשים אומרים שאי אפשר לחגוג עצמאות כשיש לנו 130 חטופים בעזה, שחלקם דופחו בתקופה האחרונה כהרוגים. עדיין.
זה המספר לצערנו יורד כל הזמן.
לא, אני מדבר, ה-130 זה כולל ההרוגים.
כן.
זה עדיין. יש לנו עצמאות שנלקחה ואנחנו צריכים להילחם עליה. ויום העצמאות שם בשביל, שם והוא לא הולך, בשביל להזכיר לנו איזה עצמאות מגיע לנו ואיזה עצמאות נלקחה מאיתנו ביום השואה ובשביל העשירי, ומאיפה נפלנו ולאן אנחנו נקום.
כן, זה כל הנושא הזה של מישהו על התקומה, כאילו אני בטוח שכל בן אדם יכול לפגוש את זה בחיים שלו, באיזשהו מקום. כאילו, גם אם זה לא באמת שואה, כל אחד בסוף יש את המקומות הנמוכים שלו.
את השואה הקטנה שלו.
לקרוא לזה שואה פשוט זה מילה גדולה מדי לדעתי, נכון. אבל
אני...
המקום הנמוך שלו, כל אחד יש לו את ה... את הדאון כזה הכי גדול בחיים.
שאוי, לא הלך לי כאילו באימון, ואפילו לא באימון. כאילו כבר חודש אני כבר לא עצמי, ואני לא מתאמן, ואין לי את זה.
נכון.
ותמיד אפשר לזכור את זה שאפשר לקום. אפשר לקום מהדבר הזה.
זה יכול גם, אם אנחנו כבר פתחת את העולם של הספורט, זה גם יכול מאוד מאוד להתקשר לספורט של, נגיד, ספורטאים לפני תחרויות בינלאומיות, או אולימפיאדות שפתאום... בשטות הכי קטנה, באימון הם נפצעים, והמאמן בא ואומר להם, כאילו, שומעים, ותרו על החלום. כאילו...
זה כבר לא יקרה.
זה כבר לא יקרה, ואז הם אומרים, כאילו, צוחקים למאמן בפנים, וקמים, וכאילו, צוחקים לסיטואציה.
הם אומרים לו,
מאיפה?
לא באמת, אני לא מבטר.
כן, לא, זה
ממש רע. זה לא רק, זה גם, אני יכולה להגיד על אח שלי הגדול. שהוא נפצע קשה בפיגוע לפני קרוב לשנה בתל אביב. והמחשבה הראשונה שהיה זה, איך הוא יקום מזה? איך הוא ישתקם מזה? איך הוא ימשיך לחיות? יש לו עוד חתונה בקרוב על הפרק, יש לו עוד לסיים תואר, להתחיל עבודה. כאילו, יש לו עוד את כל החיים לפניו.
זהו, אני גם יכול לספר על אבא שלי, שבאמת נפצע ברצועה במהלך הלחימה. וכל מה שהוא מדבר עליו זה לא האירוע שהיה, זה לא זה.
זה
לא,
רק איך,
זה לא מעניין אותו, זה הוא מבחינתו, הוא כרגע עובר ועדות בצהל, כנראה הולך להוציא תו נכה, כי כי אין מה לעשות, והתכנון שלו זה ברגע שהוא מסיים שיקום, ממש על השנייה שהוא מסיים שיקום, עולה על מדים, נוסע עם האוטו, והחלום שלו זה כאילו לחנות בחניית נכים בבסיס, עם, עם התו נכה, ולהגיד יאללה חבר'ה, חוזרים ללחימה, כאילו זה לא... כל מה שמעניין אותו זה איך להתקדם מכאן.
נכון. אגב, זה משהו מיוחד בעם שלנו, אתם יכולים לראות את זה בצורה נורא נורא יפה, כאילו...
כן, זה גם בדיוק מה שבאתי להגיד, נגיד, עם אח שלי, זה היה אפילו צעדים יותר קטנים, זה היה בהתחלה לחזור לעצמאות, כאילו...
לתפקוד.
ללכת לבד, כאילו להתקלח לבד, הדברים שבשביל גבר בן 27... נשמעים הכי...
הכי נורמליים ורגילים.
הכי נורמליים כן. והכי הגיוניים. אז כאילו, החלום שלו היה לצאת מהשיקום, כשהוא הולך על שתי רגליים, בלי להשתמש באמצעי עזר.
אגב, מה הרופאים אמרו על זה? הם אמרו שזה ריאלי או שאין
הרופאים, סיכוי? הרופאים, אני אגיד לך מה, הרופאים הכירו את המשפחה שלנו. הרופא שניתח אותו, יש לו עסק לא פטור עם המשפחה שלי, ועם חלקי חילוף.
חלקי חילוף, כאילו אתם איזה רכב.
קצת. וזה, והוא אמר, הפציעה שלך יחסית לילד בן 27, היא מאוד משמעותית. הוא ריסק את הירך, ריסוק מלא. יש לו במקום ירך פלטינה של 34 סנטימטר.
וואו.
זה וואו.
זה קשוח.
כן.
והמחשבה הראשונה זה, לא על הלכת, זה לא על זה. זה על להיות ספורטאי. זה המיינדסט הזה של...
פסיכופתי קצת.
כאילו, אין סיכוי שאני לא חוזר לעשות את מה שאני אוהב. כאילו, לא אמרו, תחלום ריאלי. תחלום ללכת. הוא אמר, אני חולם על שתי דברים. ללכת בלי קביים בחתונה שלי, ולרקוד סלסה.
וואי, לחזור להיות ספורטאי, אגב, אני חושב על זה סתם, אני עכשיו טיפה גולש, אבל סתם, כי אתם במשפחה הטקוונדו הרי.
נכון.
ואז פלטינה בירך זה יעיל מאוד, כאילו.
זה כואב, כן.
זה אפקטיבי.
כן, תחשוב אחרת. לאחותי יש פלטינה ביד. זה הרבה יותר כואב.
וואי. אשכרה חלקי חילוף.
רובוט טריקים. בכל מקרה, אני רוצה ש...
בוא נחזור ל...
שנחזור חזרה, כן.
נפסיק לצחוק על משפחת ויטנברג.
וכן, אז באמת, כל הסיפור של השואה לתקומה...
נכון.
אתה רואה את זה על הניצולי שואה, שבאמת אף אחד לא יכול לתאר לעצמו...
מה הם עברו.
שבריר ממה שהם עברו, אז ומה שהם עברו, ואפשר לשמוע סיפורים, ואפשר לראות סרטים, ואפשר מה שאתה רוצה.
ואפשר לשמוע את כל הזיכרון בסלון, ואת כל הדברים האלה.
ועדיין אני בטוח ששום דבר לא מעביר שבריר מזה, כמו ש...
נכון.
לא יודע אם יצא לכם לדבר עם חבר'ה מהעוטף, ממש מהבתים הראשונים, שכאילו...
כן, זה כמו...
עברו גם, הם עברו זוועה, אני לא רוצה להשוות בין שתי הדברים, כן, לא המקום שלי.
אני שמעתי ביום השואה את פרופסור אהרון ברק, הוא ניצול שואה. זה נשיא בית המשפט העליון לשעבר, והוא ניצול שואה, שדיבר על השואה, ואז הוא דיבר עם חיים ילין, שהוא ראש מועצה אזורית אשכול לשעבר, ו... ראש, וכאילו, וחיים אמר משפט שהשווה קצת בין השואה לשביל העשירי. ואז שאלו את פרופסור אהרון ברק.
אני שמעתי את זה גם.
מה אתה חושב על זה? והוא אמר, אני לא ממית מהערך של השביל העשירי, אבל השואה זה שואה.
הוא אמר, כן, הוא אמר, השואה הייתה, הוא אמר משהו בסגנון הזה, אני לא מדייק בדיוק.
השואה
הייתה כל יום וכל שעה במשך שנים. השביל העשירי, בסופו של דבר, זה אירוע שהיה של יום.
זה כל כך שונה, הדבר הזה.
והוא גם אמר, זה הייתה שואה קטנה, אבל זה לא המילה שואה. זה היה אירוע משמעותי שלא קרה אף פעם במדינת ישראל, ולא קרה בצורה משמעותית כזאת בעולם, אבל זה לא המילה. והוא ניסה לחפש איזה מילה. הוא עמד, הוא ישב כמה דקות, אם אני לא טועה, ושתק. כאילו, הוא לא ידע למה להשוות. לא היה למה להשוות.
זה נכון, כי באמת אי אפשר להשוות את זה. השואה זה דבר כל כך גדול, זה גם דבר שבזמנו לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היה מישהו שידאג לך, היית צריך לדאוג לעצמך.
בדיוק, זה גם מה שהוא אמר.
היית חלק מהאוכלוסייה של אותה מדינה. המדינה הזאת הייתה צריכה לדאוג לך, אבל לא, זה לא קרה.
זהו.
זה בדיוק, זה הבדל כל כך משמעותי שמה שקרה בשביל אוקטובר קרה ולא קרה.
יש גם, יש לדעתי עוד כמה הבדלים, אחרי זה אני אגיע גם לטיפה נתונים סתם, אבל בסופו של דבר, בגולה, אף פעם זה לא באמת, באמת היה בטוח. גם בימים השקטים, היו פוגרומים, והיו עלילות דם, ולא חסר. כאילו, באמת, בכל מקרה המצב לא היה מזהיר. במדינת ישראל, ההבדל לדעתי שבמדינת ישראל, היינו אמורים להיות בטוחים. במדינת ישראל, כולם חשבו שזה המקום, ושאף אחד לא יכול לפגוע בנו כאן, ובאמת, ברור שיש פה את הפיגוע פה ופיגוע שם, אבל אף אחד לא אלא בדעה שלו משהו בסדר גודל כזה. זה כאילו פתאום במקום שבו אתה הכי בטוח והכי מוגן והכי שמור, המקום שיהודים בעליו מכל העולם, כי זה המקום.
כן.
פתאום זה קרה.
זה אפילו, אני זוכרת שבפיגוע של אח שלי היה עשר הפצועים, ואמרו שזה היה פיגוע רב נפגעים.
זה נחשב לפיגוע ענק. זה כאילו בישראל, זה משהו ש...
נחשב פיגוע גדול. כן. ואז הגיע השביל העשירי. והיה איזה פצועה, מהפיגוע של אח שלי, שנפצעה במצב ממש ממש אנוש, והיא אמרה, היא כאילו דיברה אחר כך בדיעבד, ואמרה,
הפיגוע שלנו לא היה רב נפגעים.
כאילו, מה הפיגוע, כאילו, מה שאני עברתי, מה זה אומר?
כן.
כאילו, זה כזה הקטין את הסיטואציה.
טוב, אני רוצה להחזיר רגע לנתונים, רק להראות על הגודל של השואה, זה עוד הבדל. הגודל והשיטתיות שזה עבד. בשביעי, בסופו של דבר, עם כמה שתפסו אותנו במכנסיים למטה, בוא נגיד, ודפקו אותנו ממש. הם לא שיטתיים, הם לא יעילים, הם הרבה דברים שלא.
זה מאוד מאוד שונה.
זה מאוד מאוד שונה. בשואה באמת עבודו בצורה הכי שיטתית והכי יעילה, היה אשכרה מכרזים למחנות השמדה. עשו לזה מכרזים, והמהנדס עם המכרז הכי טוב, באמת זכה בלבנות את זה, במרכאות כמובן זכה. אז כמובן שכולם יודעים כמה יהודים נהרגו בשואה, שזה 6 מיליון. אתם יודעים כמה יהודים יש היום במדינת ישראל? היום.
18 מיליון, אם אני לא טועה.
18.
יש סך הכל 9 מיליון אזרחים, מתוכם 7.1 מיליון יהודים.
אשכרה.
זה מספר שהוא כמעט זהה. אוקיי? זה אשכרה מספר שהוא כמעט זהה.
ועדיין לא הכפלנו את עצמנו בעצם.
עדיין המצב עכשיו זה שבאוכלוסיית העולם יש 12 מיליון יהודים, 12.5. לפני השואה היה 14 מיליון. עדיין מהשואה עברו מאז יותר מ-80 שנה. המצב עוד לא השתקם. כשהגיעו למדינת ישראל, בהתחלה, ב-48, היה ב-48, 800 אלף יהודים, בסך הכל 800 אלף יהודים במדינת ישראל, שזה כלום.
זה בעצם, עיר וחצי במדינה שלנו.
כן, כלום. זה פחות מירושלים, כאילו, כזה. באמת, השואה, הם הורידו שליש מהעם היהודי. אשכרה שליש מהעם היהודי. זה משהו לא נורמלי. טיפה יותר משליש.
מטורף.
חצי.
זה
כן. פחות או יותר חצי,
כמעט,
14.
כמעט חצי, כמעט כן. חצי, כן.
זה כאילו...
נשארו 8 מיליון יהודים, והיום אנחנו מדברים על זה שיש 7.1 מיליון יהודים במדינה. זה אומר שאפילו כאילו לא כל הצאצאים של 8 מיליון הנותרים...
אפילו לא קרוב.
במדינה.
ועדיין לא השתקמנו, זה העניין, זה מה שהכי הפליא אותי, אני שמעתי את הנתון הזה אתמול. הגענו כאילו מ-14, והמספר נפל ל-8, ואנחנו עדיין לא חזרנו חזרה, כאילו אפילו לא ל-14, כל כך הרבה שנים אחר כך עברו מאז, כאילו, שתי דורות. אשכרה שתי דורות עברו, אנחנו בתחילת הדור השלישי כבר מאז השואה.
זה מטורף.
זה לא נורמלי. והמספר, כאילו, אנחנו עדיין במרחק, אנחנו במרחק של עדיין באזור המיליון, מיליון וחצי בכיוון כללי. אנחנו לא שם, כאילו, זה אובדן כל כך גדול, עם כל כך הרבה משפחות וקהילות, שאנחנו יודעים עד כמה בעולם היהודי זה נוטה להתפצל למנהגים שונים. זה פשוט מחק את זה לגמרי, המון דברים שהיינו יכולים עוד לקבל.
נכון מאוד.
ופשוט לא איתנו.
אני רוצה לחזור רגע למשואה לתקומה, ולספר רגע סיפור על סבתא שלי, ניצולת שואה. זכרונה לברכה. סבתא שלי הייתה בפולין, לא זוכר בדיוק את העיר שהייתה בה. בגדול, נספר בקצרה, היה למשפחה נורא נורא עשירה, ואבא שלה החביא אותה בנפרד מהמשפחה. היא בעצם התחבה אצל גויה, ככה היא קוראת לה, והמשפחה התחבה במקום שונה. באיזשהו שלב המשפחה הגיעה לטרבלינקה, שזה מחנה עבודה בעצם בפולין, ונספתה שם. וסבתא שלי נשארה חיה. היא נשארה חיה, היא הייתה שם הרבה מאוד שנים אצל אותה גויה, ובסופו של דבר בנות דודות שלה באו ולקחו אותה, זה נורא נורא בקצרה הסיפור. ובסופו של דבר הם כן, הם הצליחו לחזור לארץ, ובאמת כאילו זה מטורף איך שהמנהגים של סבתא שלי השפיעו על אבא שלי ועד היום משפיעים גם עליי. סבתא שלי היא עדיין באותו קטע שלא זורקים אוכל, שתמיד צריך להיות שקט כשאנשים באים, וזה צריך להיות שקט, צריך להיות צנוע מאוד, כדי לא
לעורר תשומת לב, כן.
בדיוק. וזה משהו שנטמע בעם שלנו בהרבה מאוד אנשים.
נכון.
שזה מטורף לראות את זה.
אבל אני חושבת שגם, כאילו, זה לא נוח להשוות, אבל זה גם משהו שראינו בשביל העשירי, איך אוטומטית העם שלנו, לפחות האזרחים תושבי העוטף, כאילו קצת מהר מאוד הבינו את הסכנה שהם שרועים בה.
נכון.
ונכנסו למצב של הישרדותי.
את רואה, זה... יש סרטון שראינו פה בפנימיה, לא יודע אם הייתם בטקס, מי זוכר, אבל על באמת ניצולת שואה שהלכה לדבר עם ילדים מאיזה יישוב, אני לא זוכר איזה יישוב, אבל היא שואלת לילדים, מה, איפה התחבאתם? אז איזה ילדה אחת אומרת לה, בארון של אמא ואבא.
ראיתי את הסיפור.
אז היא עושה, כן, גם אני התחבאתי בארון לתקופה. וכאילו...
זה...
יש שם, באמת, יש בין השביעי לשואה הרבה נקודות להשוואה. המון בדיוק. נקודות להשוואה, אבל...
זה לא נוח להשוות.
זה בסוף... זה לא נוח, ועם כמה שיש אנשים שנוטים להשוות את זה, זה לא זה.
זה לא אותו דבר.
זה פשוט לא זה. לא המקום.
יש, זה, לא זה. זה כן, יש נקודות שהן לדעתי... אפילו, חופפות. אפילו אפשר להגיד זהות.
כמו ההפתעה, גם ליהודים באירופה באותו זמן זה ההפתעה מטורפת.
אני חושבת שההפתעה, אבל פה, עד כמה שאפשר לפתוח את זה, באה מנקודות מאוד מאוד שונות. כמו שגלעד אמר לפני כמה דקות, שעכשיו הייתה איזו ציפייה שונה. זה העם שלנו.
אגב, דווקא להפתעה אני חושב שהיא זהה.
זה המדינה שלנו. אבל... להגיד שהיא זהה, זה להגיד שאנחנו מקבלים את ההפתעה.
באותו זמן, באותו זמן באירופה וגם היום, באירופה, באותו זמן, יהודים היו בעלי השפעה מטורפת, ולאט לאט לקחו להם את ההשפעה, לקחו להם את הכסף.
אבל בגלל שלקחו להם את זה לאט לאט, אני לא חושבת שהפתיע אותם מאוד,
שהפתיע
אותם הבום, אבל לא הפתיע אותם
ההידרדרות. אני אגיד לך מה. הסיבה שלדעתי אני חושב שזה זהה, זה שהיה סימנים. בשתי המקומות היה סימנים לפני.
נכון.
ואצלנו זה בסופו של דבר היה, המחדל היה אחר, זה לא היה מחדל אישי. זה היה ההבדל לדעתי. שמה זה
מחדל מדיני.
שמה זה מחדל אישי, והיו אנשים שראו בשואה לפני והצליחו להימלט בזמן. היו אנשים שזה קרה להם, במשפחה שלי זה קרה, הם באמת הצליחו לקלוט את זה לפני ופשוט ברחו.
גם אצלי במשפחה, משפחה מצד אמא שלי, בתקופה הראשונה שממש עוד התחיל הגל של הרמיזה לזה שעומד לקרות משהו גדול, התחילו לתכנן את הדרך שלהם לברוח.
כן.
ומצד שני, הייתה משפחה של אבא שלי, כאילו צבא שלי מצד אבא, שהם כאילו נקלעו לשואה ברומניה, וברחו למחנות לפרטיזנים, כאילו מהמחנות לפרטיזנים, וחוו את זה בצורה הרבה יותר שונה.
כן.
אבל באמת מה שאת אומר מהצד השני, כאילו, שהם שמרו את זה אישי, הם כאילו יכלו להודיע.
זה לא העניין, דווקא לא, הודיעו, כאילו, הודיעו והעבירו את זה הלאה, ובסוף רק הגורם שעצר את זה בסוף יודע איפה זה נעצר.
נכון.
אבל אנחנו יודעים בוודאות שלפחות מהתצפיתניות זה עבר הלאה.
כאילו, אני מדברת על השואה.
היו את הסימנים ומצאו... על השואה? אז גם על השואה... לא, השואה זה מחדל אישי באמת, שכאילו אנשים ראו את הסימנים וחלק בסוף אמרו, לא, זה לא, זה כלום, כאילו זה עוד תקופה, זה עובר, וגם היו תקופות כאלה. הם כן צודקים באיזשהו מקום. זה היה הבדל בין זה לבין השביעי, שהשביעי באמת, המחדל היה אחר.
המחדל היה מדיני.
המחדל היה אחר, אבל כן היו את הסימנים, ואנשים ראו את הסימנים, ואנשים, זה העניין, התקנו על הסימנים. ואף אחד לא עשה עם זה כלום.
נכון, התצפיתניות. לא רק התצפיתניות, משהו שאנחנו מאוד מאוד שוכחים, גם אזרחים.
זהו.
פשוטים, בעוטף, שאמרו, מתקרבים אלינו מדי, מתצפתים עלינו מדי, מסתכלים עלינו מדי. חיים ילין, ראש מועצה אזורית, אמר, אני לא מרגיש בטוח.
ופה מה שמקביל...
ולקחו להם את הנשקים בכיתות כוננות.
וזה עוד משהו מקביל לדעתי, ש... בשואה חלק מהאנשים אמרו על הסימנים, זה כלום. זה כאילו, זה סתם עניין רגעי וזה חולף. ואותו דבר גם בשביעי. אני מניח שהגורם הפיקודי שעצר ושמר את המידע אצלו, הגורם הפיקודי או הגורם המדיני, אין לי מושג בסוף עד איפה זה הגיע, אמר, זה בסדר, לא קרה כלום, זה רק עניין רגעי וזה חולף. זה כאילו, זה בדיוק לדעתי אותו עניין, ו... זה משהו שממש מקביל מהבחינה הזאת. אנשים פשוט ראו את הסימנים ואמרו, לא קרה כלום, לא משנה כלום. וזהו, כאילו, זה היה נוראי, ממש. ככה וככה זה היה נוראי, ובסופו של דבר, לדעתי, משתי הנושאים האלה, גם מהשואה וגם מהשביעי, אנחנו יצאנו ונצא עוד למקום יותר טוב. כאילו, ממש התקדמנו על זה, ו... באמת עכשיו אני רוצה כאילו להגיע לעוד נושא אחרון טיפה
במקצה של שואה לתקומה.
כן. נטע.
כן. אז רצינו לדבר על שיר שאנחנו עכשיו נשים. שיר שקוראנו תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך, זה שיר שנכתב בגדול על השראה של, של הזמרת ושל הצעירים, בנוגע לצעירים שעוזבים בעצם את הארץ אחרי הטיול הגדול, וההורים בעצם מחכים להם בבית. והיום הוא קיבל קצת משמעות שונה, והם עשו לזה רימייק, הם עשו את השיר עוד פעם, ובעצם הם התחילו לדבר על החטופים. באותו שיר. וזה זה השיר, כן.
זה השיר תמיד יחכו לך. בנוסף, אני חושב שעכשיו יש לזה גם עוד משמעות, עם כל הסיפור של חיילים בן 18, שיוצאים מהבית ונכנסים לקרב. אז תמיד יחכו לך.
נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה לך או ילד שלי בעולם ציפור אדם כמו כולם מחפש את האופק כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך אך לי יהיה לי לפני הגשם צרצרים בשעת הערב תמיד יחכו לך תמיד יחכו לך ששקט אני יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע או לכאן מהר. ככה אני מבקשת בשקט, כל מטוס שטז בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך. אך נהיה לי לפני הגשם צרצרים בשעת הערב, תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך.
טוב, תודה שחזרתם אלינו, באמת שיר כבד. עם כל הנושא של תמיד יחכו לך על החטופים, וכל הנושא של באמת יום השואה, אנחנו רוצים לדבר על עוד בן אדם, אני בטוח שכולם שמעו.
אז כן, יש סמל אחד, בחור אחד, שביום השואה מאוד העלו אותו, וגם היה מאוד מאוד משמעותי, וזה שלמה מנצור, בן אדם, בן 86, שחווה את השואה, בבגדד, ועכשיו הוא, בשביל העשירי, חווה שואה נוספת, בקיבוץ שלו, בכיסופים. שלמה מנצור הוא החטוף הכי מבוגר בעזה. הוא חגג לפני כ-3 חודשים, יום הולדת 86, בשבי. אפשר להגיד עליו הרבה, ואפשר לדבר הרבה ולומר הרבה דברים. אבל כמו שדיברנו קודם על משואה לתקומה, ועל העולם הזה, אי אפשר שלא לשכוח ש כשהשואה קרתה, וגם אתמול ביום השואה, כולם חיכו שידברו. המשפחה שלו התראינה באחת החדשות, ואמרה, כל שנה הוא היה נוהג לעשות זיכרון בסלון, והשנה הסלון שלו היה ריק, ולא היה מי שידבר, ולא היה מי שיגיד את הסיפור שלו.
זה באמת נושא
מצמרר. וזה לא הוגן.
זה ממש מצמרר. הבן אדם יצא באמת מהשואה, והגיע למדינת ישראל, והקים בית במדינת ישראל.
בית על תפארתו.
ממש.
מספרים עליו מלא.
ממש. והבן אדם נחטף, וזה משהו שבאמת, כאילו, אי אפשר לדמיין בכלל.
המחשבה שלי, גם העצב שלי באיזשהו מקום, הוא החוטפים, מה שקרה בשביל העשירי, היו אנשים צעירים, היו אנשים קצת יותר גדולים מאיתנו, בגילאים של אחים שלנו. המחשבה שמבוגר, כאילו בחור בוגר, בן 86, מוחזק על ידם, זה גם לא רק קשה בשבילו, כמו שזה גם השפלה באיזשהו מקום בסיטואציה בשבילנו. בלי קשר, גם רציתי להציג קצת דברים ממה שהמשפחה שלו מספרת עליו, על מה קרה לו בשואה, וגם על מה שקרה לו בשביל לעשירי. אז אני אקריא פסקה קטנה שמשפחתו רשמה עליו. שלמה נולד בבגדד, שבעיראק. משפחתנו מונה 6 אחים ואחיות. אחותו שמספרת נולדה כבר כאן, בישראל. שלמה היה ילד שהוסיף אור למשפחה, והיה עטוף באהבה. החיים שלהם בבגדד היו נעימים, עם המוסלמים מסביב. אך משנת 1936 חלו השפעות נאציות ופשיסטיות בעיראק, ונוסדה במקום תנועה ערבית, נאצית. תוך כדי, גם פורסם הספר של אדלוף היטלר, מיין קאמפף. תקופה אחר כך, ב-1939, הגיע לבגדד בחור מבוגר, ששיתף פעולה עם גרמניה הנאצית, ושם בעצם התחילה השואה של בגדד. בפרעות בבגדד קראו לזה פרעות פרו דמו, והם מאוד מאוד דמו לפרעות של השביעי באוקטובר. זה מה שאחותו מספרת. בראשון לאפריל 1941 פרץ בעיראק המרד, במהלכו נתפס השלטון על ידי קבוצות קציני צבא פרו נאצי. במהלך החודשים של המלחמה גם התגברו התנחלויות כלפי היהודים, בעיקר מחוץ לבגדד, והסתה כנגד יהודים החמירה. באיזשהו שלב זה גם התחיל בבגדד. ואחותו מאוד מקשרת את זה לשביל העשירי. היא אומרת ששלמה בתור ילד שנחשף לזוועות האלו, הוא התחבא בתוך עליית הגג בבית שלו. המראות האלו השאירו בו צלקת לכל החיים. משפחתו ניצלה מהפורים שנכנסו לדירה, בזכות שכנה ערבייה שנכנסה למקום ותקפה את הפורים וביקשה שהם ייצאו מדירתה. כעבור יומיים גם נכנסו הבריטים למקום, ואז המהומות נעצרו. בשביעי לעשירי מספרת שקרה בדיוק אותו דבר. התחיל הירי המסיבי והצבע האדום. שלמה ניסה להגן על אשתו, אז הוא יצא מהסלון לסלון לבדוק מה קורה. באותו זמן בדיוק אשתו ברחה לשירותים להתחבא מהמחבלים, אחר כך גם אשתו הצליחה להינצל ולברוח לאחת השכנות. אבל שלמה לא הצליח לברוח, והמחבלים עזקו אותו והרביצו לו, ועשו פוגרום בכל הבית, ודרשו את המפתחות של הרכב שלו, הרכב שבעצם מסיע אותו לעזה. מה שהיא אומרת ומסכמת את זה, זה שבעצם שלמה נחטף מביתו שבקיבוץ כיסופים, כשהוא בן 85, וחגג בעזה את יום הולדתו ה-86, וכרגע הוא החטוף הכי מבוקר שנמצא שם.
זה פשוט אבסורד שהוא צריך לעבור דבר כזה.
זה לא יאומן.
פשוט מטורף.
באמת, כאילו, נתפלל לזה שיוציאו אותו ואת כל החטופים.
ושיוציאו אותו בחיים.
בעזרת השם. ומכאן אנחנו נעבור יותר לכיוון של יום הזיכרון. ואני רוצה להתחיל את זה עם אדם שהיה חבר אישי שלי, דביר ברזני. דביר ברזני נפל ב-19 בנובמבר בלחימה בתוך עזה. הוא היה חבר אישי שלי, למד איתי בבית ספר, ובאמת הבן אדם הזה היה אחד מהאנשים היותר מרשימים. כאילו, אצלי הוא זכור לי באמת כבן אדם, תמיד הייתי יוצא בהפסקות, הוא גדול ממני משמעותית. כאילו, באמת היה הרבה מעליי בגיל, ותמיד דיבר בגובה העיניים, הייתי תמיד יוצא להפסקות, הוא תמיד היה על אזור של מתח וכזה, ותמיד היה שם. היה
חזק.
מאוד חזק, מתאמן בקליסטניקס, מי שמכיר, מכיר. ו... איתו התחלתי ספורט, כאילו באיזשהו מקום ממש איתו התחלתי ספורט, איתו עשיתי מתח ראשון, איתו התחלתי, לא יודע למי מכם, נטע וגיא יצא לראות את השטויות שאני עושה על מתח, ממנו למדתי. הוא באמת כאילו כיוון אותי לכל המקום הזה, גם אם אני והוא לא ידענו את זה. דביר באמת נפצע לפני הכניסה שלו לעזה, הוא נפצע הרבה לפני, ולמרות זאת, הוא נלחם על המקום שלו להיות חייל קרבי. נלחם על המקום שלו, ובאמת הצליח להתגייס לקרבי, התגייס לצנחנים. נכנס לעזה, ומש בשביעי כאילו כבר קפץ, הגיע, ואחרי כמה ימים באמת כאילו התקן את החברים שלו, את המשפחה שלו, נלחמתי בבארי, ושהכל בסדר איתו. ובאמת התקדם בלחימה, נכנס לתוך עזה, וכל פעם שהיה לו את האופציה, הוא התקשר למשפחה שלו, התקשר לחברים שלו, אמר להם, אני בסדר, אין לי הרבה זמן, יש לי עוד חברים ביחידה שצריכים לדבר, בסוף היה בדרך כלל טלפון אחד ליחידה, וככה כזה טיפה תקשר. הבן אדם באמת, מבחינתי, בצורה אישית, היה בן אדם מדהים. הוא באמת כאילו שיפר אותי כבן אדם. הוא באמת שיפר אותי כבן אדם, ואני לא יכול להפסיק להגיד לו תודה על זה. זהו, זה מה שיש לי להגיד עליו.
וואו.
זה נשמע באמת בחור מרשים. נטע.
אז אני אעבור למלחמת יום הכיפורים. זה משהו שרציתי לספר הרבה זמן. יש אנשים שמכירים את הסיפור הזה, סיפור מאוד מאוד מפורסם, על גבורה מטורפת ודברים שאני חושב שרק כאילו ישראלים יכולים לעשות, באמת. מלחמת יום כיפור תפסה את הציבור בישראל בהפתעה מוחלטת. התקפת פתע מתואמת ומתוכנת היטב של מצרים ודרום סוריה. ובעצם הכוחות שיבטחו את הארץ היו מאוד מאוד דלילים. לא היה לנו באותו זמן. היה זכיחות מטורפת בארץ, כי
ניצחנו אחרי מלחמת יום העצמאות. כן, ניצחנו
כאילו נחרצות את כל הצבאות האחרים. ביום הראשון למלחמה צביקה היה מפקד טנק והונה לכיוון הגבול הסורי במטרה לנסות לבלום את ההתקפה שהתפרצה מכיוון צפון. חטיבה 188 אליה צביקה השתייך הייתה אחראית על ההגנה בגזרה הדרומית של רמת הגולן, אך למעשה בימים הראשונים של המלחמה החטיבה שמתה כ-70 טנקים נפגעה קשות ובפועל התפרקה לאחר כשליש מלוחמיה נהרגו וכמעט כל שרשרת הפיקוד נהרגה, שזה מטורף, והחטיבה יצאה מזה, כמעט ולא יצאה מזה. זה הנסיבות שצביקה מצא את עצמו, וכאשר שהוא עם טנק אחד שעומד מול עשרות טנקים סורים, הוא שאל את עצמו בעצם, האם אני אכנע? האם אני לא אכנע? כאילו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אבל צביק היה בחור, כאילו, הוא היה בחור מיוחד. הוא אמר, כאילו, אני הקו האחרון. אם אני נוסג עכשיו, הם כובשים את הגליל. וצביקה הוא קיבוצני קשוח, והוא החל להתרוצץ עם הטנק שלו כמו מטורף. כשהוא יורה על הסורים מעמדות שונות ומתעתה בהם כאילו מולם עומד כוח טנקים עצום. ככה הם בעצם נרתעו מלהתקדם אליו. צביקה המשיך בלחימה מספר שעות, עד שבפקודה נאלץ לסגת ולחבור לכוח טנקים שהגיע מאחוריו, והתברר לו שבעודו לוחם כאן מול הסורים, כוח סורי נוסף שהגיע המתקדם לתוך הרמה, ונע לכיוון המפקדה הראשית של צהל ברמת הגולן, במטרה לכבוש אותה בעצם. אבל בכך מוטט ובכך רצו למוטט את השליטה הישראלית ברמת הגולן. אבל הכוח אליו צביקה חבר יועד לנסות להדוף את הסורים שכבר הגיעו עד לגדרות מחנה נפח, שזה
המקום שהוא הגן עליו בעצם.
כן, זה המקום שהוא הגן עליו. ושוב נותר צביקה כמעט בודד בגזרתו מול הסורים הצובעים על המחנה. בשלב זה הסורים כבר החלו לסגת, וצביקה שלמרות שנפצע במהלך הלחימה, המשיך להילחם, והתפנה לטיפול רפואי אחרי זה. בעצם צביקה הוא גיבור, הוא קיבל איתור, והוא בעצם
אם מנה אם אני נוטה, הוא קיבל את אחד האיתורים הכי גבוהים כן. במערכות, כאילו במלחמות.
נכון מאוד. זה סיפור גבוה מטורף, ובעצם צביקה מנה מכוחות סורים מטורפים, לכבוש כל כך הרבה שטח. כל כך הרבה שטח.
בחור אחד.
בחור אחד.
זה לא נורמלי.
טנק אחד.
צנוע, פשוט.
מטורף.
זה ממש
זה פסיכי.
גבורה מטורפת.
ואם אנחנו מדברים על גבורה, אז רציתי להגיע לגבורה ממקום אחר, ולהזכיר עוד אנשים, וכן לחזור קצת לשביל העשירי, ולדבר דווקא לא על אנשים שנהרגו. אני רוצה לדבר על 39 ילדים שנחטפו בשביל העשירי, שמתוכם חזרו רק 37 ילדים. ונותרו לנו עוד שתיים. אריאל וכפיר ביבס.
כן.
אני חושבת שהם הפכו להיות הסמל במלחמה הזאת.
הם הפכו להיות סמל מטורף. גם עכשיו הרבה אנשים העלו לסטורי, ראיתי. פוסט.
תמונה של...
הילד הג'ינג'י הקטן עם עוד זקן.
עם כאילו, בגדים של...
עם בגדים של מישהו מהשואה.
כן.
כן, ששם רשום 1941 ושם רשום 2024. כן,
שזו תמונה מטורפת.
אבל זו תמונה... אתה אומר איזה מטורף במקום של... זה מטורף עד כמה שזה...
שזה אבסורד.
זה מצמרר.
עצוב.
זה מצמרר.
זה עצוב שאנחנו הגענו למצב שצריך לעשות ההשוואה. אבל אני אומרת את זה מנקודת מבט אחרת. זה כמו שגלעד אמר, זה משפחה שלמה שכרגע אנחנו לא יודעים מה המצב שלה. האבא חטוף בנפרד מאשתו והילדים.
עד כמה שאנחנו יודעים.
עד כמה שכרגע ידוע. ולא אומרים שום דבר. זה בין החטופים היחידים שישראל לא הצליחה לקבל מידע אם הם בגופות או חיים.
זה כן.
ואני זוכרת שבנוסף אליהם שמעתי את איתי רגב, בחור בן 18 שנחטף עם אחותו הגדולה ועם חברו הטוב עומר שם טוב לרצועה ממסיבת הנובה. איתי ואחותו חזרו, אחותו חזרה בעקבות פציעה מאוד קשה ברגלה, שלעזתים לא היה איך להתמודד איתה ברצועה, ואיתי חזר בעסקה של הקטינים, של להחזיר את כל מי שכאילו לא בגיל החוקי באמת. ואיתי אומר, כואב לי, כואב לי איך השארנו אותה מאחור. ולא רק הוא אומר את זה. רוב החטופים ששמעתי אותם מתראיינים, בין אם זה אופיר אנגל, שנחטף עם אבא של בת זוגתו, ועם דוד של בת זוגתו, עם יוסי ואייל שערבי, והוא אומר, השארתי, הייתי עם יוסי כל ה-54 ימים שהייתי בשבי, ואני השתחררתי. ואחרי 100 ימים הודיעו לי שהוא נהרג בשבי, והגופו שלו עדיין מוחזקת ברצועה. וזה לא הגיוני. זה לא הוגן. והמחשבה היא מעבר ללא הוגן והזעקה שלנו. זה לא הוגן שילדים בגיל הזה חושבים על זה.
זה לא משהו שאמור להגיע בסוף. הם בגיל שלנו.
הם בגיל שלנו.
אשכרה בגיל שלנו.
הם גם קטנים איתנו, ילדות בנות 3. התאומות שנחטפו לעזה. התאומות הקטנות. אמא ויעל וקנין, שנחטפו לעזה, ואמא שלו נאמרת, הן יודעות שהן נחטפו. הן יודעות, הן מדברות על זה. זה לא הגיוני שהילדות שלי, בנות 3, מטופלות אצל פסיכיאטר.
זה אבסורד. זה פשוט אבסורד.
איך, כאילו, איך אנחנו מגיעים למצב הזה, ומאיפה אנחנו קמים עכשיו?
כן, זה... באמת, הכל נוראי, וזה גבורה מדהימה של, של הילדים שיצאו משם, ואתה רואה אותם עכשיו כאילו מתפקדים. זה משהו מטורף לגמרי.
זה אבל לא הם, נתפס.
אבל הם גם צריך להגיד את זה, וחייב לציין את זה. הם מתפקדים, אבל הם לא באמת מתפקדים.
הם לא אותו בן אדם שהם היו לפני.
הם מחייכים והם צוחקים. אני לפני שבועיים הייתי במסיבה, וראיתי את אחד מהחטופים שהשתחרר בנוער בגילנו, את נועם מור. וראיתי אותו מחייך ורוקד ושר.
אבל... רואה, אני בטוח שאפשר לראות שזה לא...
אבל 3 ימים אחרי זה הודיעו שאבא שלו נהרג בשבי.
זה בדיוק כמו שדיברנו קודם. כאילו, סבתא שלי עם כל העניין הזה של האוכל וזה. כאילו, אני בטוח שכאילו...
הם יישארו עם סריטות. הם יישארו עם סריטות.
איזה סריטה, שמה שהם היו רגילים לעשות בשבי, גם אם זה היה מעט זמן... זה נתפס אצלם.
יהיה להם את הסריטה של הפחד להסתובב לבד. ילדה בת 17, ילד בן 17, לא צריכים לפחד מלהתחיל את החיים שלהם.
זה באמת
נורא. מלעשות את מה שאנחנו עושים. לשבת פה עכשיו שלושתם בלי הגנה, כאילו שלושה אנשים בלי הגנה, יכול להיות להם קשה.
זה באמת נוראי, ואני רוצה עכשיו שנתקדם לסיפור האחרון שלנו. המורק האחרון שהייתי רוצה לדבר עליו, זה אסון השייטת. אסון השייטת זה באמת אירוע מחריד, ולי במקרה יצא לדבר עם אחד מהניצולים שלו. הסיפור בעצם, יצאו למבצע השייטת, וחיזבאללה ככל הנראה, לא בטוחים בדיוק איך, אבל גילו, החשד זה שהם עלו על שידור, ידעו שהולך להיות מבצע, הם ידעו איפה הוא יהיה, הם לא ידעו מתי הוא יהיה. ומהרגע שהם שמעו את השידור, במשך מספר חודשים, הם הציבו מערבים במקום הזה, 24/7, הם שמו מוקשים באזור שהם היו אמורים לעבור, ובגלל שזה היה דרך שאשכרה נוסעים ברכבים, אז במהלך היום הם היו מוציאים את המוקשים, ומשאירים שם רק את המערב, ובמהלך הלילה שמים עוד פעם את המוקשים, כל יום במשך מספר חודשים. משהו מטורף.
יכולת ארגון, כאילו, שלא ראינו הרבה מאוד.
כן. הסיפור קרה בלילה שבין הרביעי לחמישי בספטמבר, ב-1997. זה באמת הזמן שבו המבצע התקיים. במהלך הקרב נהרגו 11 לוחמים, ואדם אחד מהכוח חילוץ שהגיע. ארבע נפצעו, וגופה אחת של אחד מהלוחמים נשארה. זה באמת האירוע הכי קשה והכי קיצוני של השייטת. הכוח המקורי שהגיע מהשייטת היו 16 חיילים. תחשבו שמתוכם 11 נהרגו. סך הכל יש 5 שורדים.
אנדרטה לזכרם.
יש לזה אנדרטה.
יש הרבה מאוד אנדרטות.
סך הכל נפלו 12 חיילים.
שזה מספר מטורף.
זה מספר, אז השייטת, תחשבו שהם רגילים להיכנס ולצאת ממקום בלי שאף אחד בכלל ידע שהם היו שם.
היו שם, שזה לא נתפס.
להגיע למערב, כאילו זה לא משהו שאמור לקרות אצלהם, שמגיעים לסיטואציה שהם לא מכירים. הם מתכננים את הכל, הם בונים את הכל, האימונים לכל מבצע נמשכים חודשים.
חודשים על גבי חודשים, הכנות על גבי הכנות.
חזרות האחרונות.
אין מקום לטעויות.
חזרות האחרונות, רק שתדעו, עוברות מול הרמטכ"ל. הרמטכ"ל מגיע להסתכל, ראש הממשלה מגיע להסתכל על החזרות האחרונות של המבצעים, על האימונים האחרונים, ורק כשהם מאשרים את זה, אומרים להם, חבר'ה, אפשר לצאת למבצע.
זה שאלה. אליך, גלעד.
כן.
אתה חושב שהאסון ששמעת על האסון הזה וקראת על האסון הזה, לחם בך את הרצון להיות לוחם בשייטת?
האסון עצמו לא. הבן אדם שדיבר איתי, דיברתי איתו בגדנה, יצאתי לגדנה צלילה, בבסיס אתלית, ובאמת הוא עשה לנו הרצאה. וזה היה מדהים לראות אותו לוחם לשעבר, כמובן שמיד אחרי זה שחררו אותו. שבאמת עומד ומדבר בקור רוח מטורף על האסון הכי גדול של היחידה, הוא כשורד. חברים שלו נפלו שם, חברים שהוא התאמן איתם.
תחשוב להיות בסיטואציה שלו. כאילו
בטירוף. זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי. מה עבר עליו באותו זמן ועד היום? כאילו זה סורט.
כן. זה ממש, זה, אי אפשר לתאר את זה, זה באמת משהו מטורף לגמרי, וזה היה שיחה מדהימה, כאילו, ממש. אני אישית ישבתי והייתי בהלם. לשמוע איך בן אדם יכול לדבר על דבר כזה, בצורה כל כך, אני לא יודע אם להגיד את זה קרה, אבל הוא היה מקצועי, בטירוף, וסיפר את זה בצורה שהיא גם מרגשת, ותוך כדי שומר על קור רוח. זה משהו מטורף. פשוט עמד מול קהל של 400 ילדים, דיבר, ענה לכולם, לכל השאלות. אני לא זוכר את השם שלו עכשיו בשלוף, אני זוכר שהתפקיד שלו היה קשר, וזה באמת, זה סיפור שלא לא קרה שום דבר שקרוב אליו בשייטת. לא קרה שום דבר ש... שאפשר בכלל להשוות, כאילו...
על כל המבצעים האחרים שלנו אנחנו לא שומעים בכלל, אתה
זהו,
מבין?
זהו, זה דברים...
אז פתאום שאתה שומע על מבצע של השייטת, כאילו מה קשור?
והוא נכשל. מבצע של השייטת שנכשל...
כן.
זה משהו שלא קורה. זה לא קורה, ולא רק שנכשל, הוא גם נכשל ו...
נכשל טרגית.
נכשל ממש טרגית. אז באמת, הסיפור, ברגע שהם ירדו מהסירה, הם התחילו להתקדם ו... להתקדם רגלית, במהלך ההליכה, אז הם באמת עלו על המטענים, והפיצוץ העיף ופיצל את הכוח, ושם הם התחילו בלחימה, כי אין ברירה. נהרגו מספר לוחמים במקום, ובמיידית, ברגע שהתחיל הפיצוץ, אז גם היה שם המערב, זה לא רק היה חומר נפץ, אז התחיל מיד ירי עליהם, הם קראו לחילוץ, שגם זה משהו, כאילו, אני מניח שזה...
שהם יצטרכו לקרוא לחילוץ בכלל.
זהו.
אני בשוק שכאילו, אם זה היה את מה לחלץ.
אז כן, אז היה כי הם עברו, זה באמת, אני זוכר שהוא סיפר את זה, זה היה מעבר על דרך אפר, ושאר הזמן הם עברו בין כל מיני יערות, כאילו, מה זה יערות? יערות, חורשות, כזה, ושם הם עברו בכל פעם אחד-אחד, או במקסימום בזוגות, ובאמת ככה, כאילו, זה גרם לזה שלא כולם יעברו במקביל, ולא כולם יהרגו. חלק נהרגו מהרסיסים, חלק נהרגו מהאבנים שעפו, זה סתם, זה בגלל שככה אתה עובר אזור שפתאום אין לך במחסה.
מטורף שזה היה יכול להיות הוא, כאילו.
כן.
בחור שדיברת איתו, כאילו, זה היה יכול להיות הוא. אם הוא היה הולך כאילו אחד קדימה...
זה היה הוא.
אז זה היה הוא, בדיוק. בגלל שהוא קשר, הוא לא עובר ראשון, כאילו...
הוא עובר בשליש האחרון. קשרים עוברים בשליש האחרון ראשונים, כאילו.
כן, זה... זה לא נורמלי. אגב, קראו לו שר, כאילו עכשיו אני תוך כדי קורא על זה, קראו לו שר.
אז כן, אנחנו... כל הסיפורים שדיברנו עליהם, וכל מה שדיברנו עליו היום, היה מאוד מאוד משמעותי. ובנקודה הזאת...
זה סיפורים שבעצם מראים לנו, כאילו, מה זה מדינת ישראל?
נכון.
מה זה התקומה? איך זה בא לידי ביטוי? כל הדברים שסיפרנו עכשיו, זה מה שבונה את החברה הישראלית בעצם.
זה משהו שלדעתי אומרים את זה באמת זיכרון, אבל במותם קידשו לנו את החיים. כאילו...
חלק מהחברה הישראלית.
ו... במותם ציוו לנו את החיים, זה גם מפה ומהנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה כמדינה וכחברה, וכמי ששומע אותנו בעצם, זה גם קריאה להיות עם מאוחד, ולא לשכוח מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, ולא לשכוח שבין כולנו מסתובב איזה נסיך קטן אחד.
כן. אז עכשיו אנחנו רוצים לשים שיר. השיר נכתב על חייל שהכינוי שלו היה ציף ציף, עקב המראה הצנום והגובה הנמוך שלו. הוא שירת ליד יונתן גפן. הוא כתב את השיר על ציף ציף בעצם, שנהרג בתאונה באימונים כתוצאה מירידות צדדי. והשיר מתייחס לחייל כאל דמות של הנסיך הקטן.
פגשתי אותו בלב המדבר יפה שקיעת שמש ללב עצוב ציירתי לו עץ וכבשה על נייר והוא הבטיח לי שישוב הנסיך הקטן מפלוגנדה לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח בכל שושנה מן קוצים כעת וליפו הקטן כפה ככך ואם אי פעם תגיעו לך תדעו
אתם מאזינים לרדיו על הגל הרדיו של כפר הנוער הדס הנאורים